טוב, ערב טוב, שלום וברכה. רק נוציא חומשים, מי שעוד אין לו בסטנדרים שלפנינו. אני מבקש להיכנס לפרשה מאוד גדולה ומאוד מאוד לא מוכרת, או כן מוכרת, אבל מאוד צדדית בתוך פרשה גדולה. הפרשה היא פרשת בנות צלופחד. אבל הפעם, אחר הרשות מעזרת הנשים, נעסוק לא בבנות צלופחד, אלא בצלופחד. שום מה, תמיד כשמדברים על בנות צלופחד, עוסקים בבנות צלופחד. הגיע הזמן פעם אחת לדבר על צלופחד. וממילא על בנות צלופחד. הפרשה היא חוזרת על עצמה שלוש פעמים בשבת שלפנינו ובשבת שאחרינו. בפרשת פנחס היא מוזכרת פעמיים. היא מוזכרת בהקשר של נוחלי הארץ, כשמוזכרים שמות השבטים. אז כשמוזכרת משפחת מנשה בפרק כ"ו מוזכרים שם החפרי והאסריאלי והשכמי, ולחפר נולד בן ושמו צלופחד, ולצלופחד לא היו בנים כי אם בנות, ואלה שמות בנותיו, ושם עוד אין את הסיפור. אחר כך חוזרת הפרשה ומגיעה לעסוק בסוגיה הזאת ממש, פרק כ"ז בפרשת פנחס. אוהו. ומגדל. בכבוד, בכבוד, בכבוד. יש חומשים בסטנדרים, למי שנכנסו. אחר כך, אם כן, חוזרת הפרשה בפרשת פנחס, בפרק כ"ז, פסוק א', ותקרבנה בנות צלופחד, בן חפר, בן גלעד, בן מחיר, בן מנשה, למשפחות מנשה, בן יוסף. ואלה שמות בנותיו, מחלה, נועה וחוגלה ומלכה ותרצה. עוד רגע נדבר על הפרשה. אני רק מזכיר, ושוב תחזור הפרשה בסוף הספר, בסוף פרשת מסעי, כאשר סוגיית בנות צלופחד תעמוד להתמודדות מול סוגיית המפסידים בסוגיית בנות צלופחד, הלא הם בני יוסף, בני מנשה בן יוסף, שלכאורה מפסידים, או לא לכאורה, מההחלטה אצל בנות צלופחד. נדבר על הכל עוד שנייה אחת בתור מעטפת לעניין, ואז ניכנס, חבוד. נדבר על הכל כמעטפת ואז ניכנס, אבל אלה הפעמים שזה מוזכר, והדבר החשוב שאני מזכיר בפעמים הוא גם להגיד שבזה מסיים ספר במדבר. בסיפור בנות צלופחד שהיו לבני דודיהן לנשים וחזרה לשמות, הפעם לפי סדר שונה, זהו סיום הספר. זה מאוד עקרוני, זו פרשה מאוד יסודית. אצלנו הפרשה מופיעה בפרק כ"ז, פסוק א', אני חוזר לשם, ומה מיד אחריה? מיד אחריה, פסוק י"ב, כאשר מסתיימת הפרשה, ויאמר השם אל משה, עלה אל הר העברים הזה וראה, ונאספת אל עמך, ופנה בקשה של משה, יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר איש על העדה. אז פרשת בנות צלופחד היא פרשה חותמת. היא פרשה חותמת של כל נחלות הארץ והחלוקה. לפני ההודעה למשה רבינו עלה אל הר העברים ומינוי המנהיג. והיא הפרשה שחותמת את כל ספר במדבר, בכותרת הגדולה שבאה בסוף, אלה המצוות אשר ציווה השם בערבות מואב על ירדן יריחו. לכאורה, מה עניינה? היא באה לגלות סוגיה בהלכה לגבי נחלות, שאם אין בן, בת יורשת נחלה. סוגיה גדולה מאוד, שאגב פלא שלא נאמרה על ידי משה רבינו לפני כן. הרי זה לא סוגיה נדירה, כשיש בת ואין בן. אז הפרשה הייתה צריכה להיאמר על ידי משה. האמת היא, הפרשה לא מגלה רק את ההלכה הזו, היא מגלה עוד כמה הלכות מאוד יסודיות, שממש פלא שלא הובאו לפני כן. מה קורה כאשר אין בת ואין בן? מה דין האחים בירושה? האם האחים קודמים לבת או הבת קודמת לאחים? כל אלה דינים שכאילו לא היו בעולם לפניהם לא חשובים? אלמלא בנות צלופחד. בנות צלופחד לא הגיעו. יכולה לצאת קבוצת הלכות משפטית על נחלות הארץ בלי להתייחס לזה? זה הרי לא שהם מעלים משהו מיוחד, משהו חריג. הם באים בשאלה. ובשאלה שהם שואלים לכאורה היא נדרשת לתוך הנושא, היא מהותית פנימה. אלה הדברים הכלליים, אבל עכשיו בואו נסתכל רק רגע בפנים. ואני חוזר, לא בנות צלופחד ולא הפרשה יעניינו אותנו בעיקר, אנחנו נראה אותם במעטפת, אלא צלופחד. ועוד מעט נגיע, לא צלופחד, אנחנו. אבל אנחנו דרך צלופחד. ותקרבנה חזרה בנות צלופחד, בן חפר, בן גלעד, בן מחיר, בן מנשה, למשפחות מנשה בן יוסף. ואלה שמות בנותיו, מחלה, נועה וחוגלה ומלכה ותרצה. האמת שעל הפסוק הזה צריך לחזור הרבה פעמים. זה הפסוק היחיד שאני מכיר, שבו מוזכרים שבעה דורות על כל שמותיהם. שבעה דורות. יוסף, מנשה, נכון? מחיר, גלעד, חפר, צלופחד, ובנות צלופחד על כל שמותיהן. שבעה דורות בפסוק. זה דבר פלאי. זה בפרשת פנחס, שכולם עוצרים לשאול, למה מעריכים להגיד פנחס בן אלעזר בן אהרון? ומתפעלים מהשלושה דורות. שבעה דורות. עד יוסף. עם שמות מפורטים, ובנות צלופחד מופיעות עכשיו בתור הדור השביעי. ותעמודנה לפני משה ולפני אלעזר הכהן ולפני הנשיאים וכל העדה, פתח אוהל מועד לאמור. גם הפסוק הזה זועק דברים ברורים. ותעמודנה. הן באות יציבות, ברורות, והן עומדות לא לפני משה. איך רש"י שואל מיד? קודם לפני משה ואחרי זה לפני אלעזר? קודם באים אל התלמיד, אחרי זה אל הרבי. אומר רש"י, הן לא באו אל משה, הן באו לבית המדרש, הן באו לאוהל מועד. וכולם התרכזו מסביב לבנות צלופחד. משה ואלעזר הכהן וכל הנשיאים והכל פתח אוהל מועד. הפרשה שלנו התחילה בפתח אוהל מועד. שם זמרי בן סלו, בעל כוזבי בצור, ושם פתח אוהל מועד, כולנו היינו והמה בוכים. ועכשיו פתח אוהל מועד מתרחשת פעולה שעוד נראה בהמשך שהיא ההפך הגמור. מה הן אומרות? הן לא באות לדבר רוחניות עכשיו, הן באות לדבר הלכה. הן באות לייסד את יסודות הלכות נחלות. כמעט מרכז הפרק השמיני בבבא בתרא, פרק יש נוחלין, בנוי על פרשת בנות צלופחד. אבל משום מה הן מתחילות בהיסטוריה. הבנות האלה שבאות עם שבעת הדורות, מתחילות בסיפור ההיסטורי. אבינו מת במדבר. והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על השם בעדת קורח. כי וחטאו מת, ובנים לא היו לו. כל המפרשים עוסקים באותה שאלה, מה זה רלוונטי? הרי באתם לדון בשאלה, בנות יורשות נחלה, כן או לא? למה כל הסוגיה הזו רלוונטית? כל המפרשים דנים בזה, זה בכו וזה בכו. ואחר כך, אם אתן רוצות פשוט לשבח את אבא ולהגיד שהוא לא היה בעלת קורח, לשם מה אתן מוסיפות כי בחטאו מת? מה זה, איזה מין תוספת זו? זה כיבוד אב? ברור שבחטאו מת, כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יהיה חטא. אז כולם בחטאו מת. אז מה אמרתם? גם משה רבינו ראינו בפרשה הקודמת את חטאו. אז מה אמרתם? מה זה מוסיף בכלל? וזה גם לכאורה, אני לא מבין מה הן רוצות ברישה, אבל זה ודאי סותר את המגמה של הרישה. אם המגמה של הרישה היא לשבח, אז מה בא בסיפה? ובנים לא היו לו, או סוף סוף מדברים לעניין. למה יגרע שם אבינו מתוך משפחתו? איזה יופי הפסוק הזה על הרקע של שבעת הדורות. תראה איזה משפחה יש לנו. למה יגרע שם אבינו מתוך משפחתו? כי אין לו בן. תנה לנו אחוזה בתוך אחי אבינו. ויקרב משה את משפטן לפני השם. הפסוק הזה אומר שני דברים ביחד. א', משה רבנו לא יודע. כלומר, לא אלעזר הכהן ולא הנשיאים ולא כל בית המדרש. ב', איך אומרים חז"ל, משה רבנו לא אמר להם חכו נדון, אלא אמר רק שנייה, דפק בדלת, והקדוש ברוך הוא אמר יבוא, ודיבר איתו, כמו שהוא רגיל. ויקרב משה את משפטן, שנייה, please wait, לפני השם. טוב. רק הערה של שנייה אחת נפלאה, שלא תמיד שמתי לב אליה. תמיד מדברים פה על אהבת הארץ ונחלת הארץ, וזה דברים טובים, אני בעד. אבל יש כאן עוד נקודה שהיא מדהימה. המשפחתיות. המשפחתיות צועקת פה, הדורות, הכל. היום ראיתי הערה יפהפייה של הרב הירש, הפשטן הגדול, הרי פרק כ"ו מתאר את כל השבטים, ראובן, בכור ישראל, בני שמעון, בני... רוב השבטים מופיעים שם ענפי המשפחות של הדור הראשון, של הבנים, בני שמעון. יש כאלה שמופיעים גם ענפי משפחות של נכדים, פרץ, ופרץ הוליד את חצרון וחמול, משפחת החצרונים, משפחת החמולי. רק אצל משפחת מנשה מופיעים ענפי משפחות של נימים. מדהים. אם תסתכלו לשנייה אחת, זה בפרק כ"ו, בפרק הקודם, בפסוק כ"ח, כתוב בני יוסף למשפחותם מנשה ואפרים, בני מנשה למחיר משפחת המחירי. מחיר הוא הבן של מנשה, נכון? ומחיר הוליד את גלעד, נכד. לגלעד משפחת הגלעדי. אלה בני גלעד, יעזר, חלק, אסריאל, שכם, שמידה, חפר, וחפר משפחת החפרי, חפר נכדים עכשיו, וצלופחד בן חפר. לא היו לו בנים כי אם בנות. אין, תעברו על כל 12 השבטים, זה הפעם היחידה שמגיעים לענפי משפחות בדור נינים. כנראה הסוגיה הזאת מאוד חשובה, תזכרו אותה בהקשר של פרשה אחרת, בפרשה שנקרא השבת. בני גד ובני ראובן יבואו אל משה רבנו ויבקשו מה? נחלה בעבר הירדן המזרחי. דיון ארוך. משה רבנו כן, לא, כן, לא, בסוף הוא ייתן להם אישור, ופתאום בלי שאף אחד שם לב, הוא מדביק להם חצי שבט מנשה. אף אחד לא יודע מאיפה. אף אחד לא ביקש. ואז יש 2.5 שבטים. גד, ראובן וחצי שבט מנשה. כל המפרשים שואלים מה עושה שם חצי שבט מנשה. ואגב, לא סתם הוא עושה שם, אלא מופיע שם בפרשות, מגיעים לעבר הירדן המזרחי ומיד מתחילים להתיישב. יהודים יודעים להתיישב. ואז כתוב שם שיעיר עשה 60 חוות, וכהת ונובח, בקיצור תעברו, בני גד ובני ראובן הם המיליונרים, מליאני מה שנקרא, ומי עשו שם את החוות? בני מנשה. הנציב אומר, ואף פעם לא הבנתי עד כמה זה עמוק, אני אומר את זה בתקול בסוגריים, זה יהיה קשור להמשך מאוד, הנציב מבולוז'ין אומר, שחצי שבט מנשה לא רצו ללכת, ובני גד ובני ראובן לא רצו אותם, והם בכלל לא היו קשורים. אבל משה רבינו רצה להבטיח שיהיו אוטובוסים של אגד מעבר הירדן המזרחי למערבי, שהתחבורה לא תפסיק, שלא ייווצר נתק. לצורך זה מחפשים שבט וחותכים אותו לשניים. אתם יודעים איזה שבט הכי מתאים? זה עם המשפוחה. כל הזמן הם ייסעו הלוך חזור. יפה מאוד, בגלל זה, זה יחד עם זה. המשפחולוגיה מכפילה את אוכלוסי שבט מנשה. המשפחתיות הזאת הופכת את שבט מנשה לשבט מוכפל במפקדים, זה הדבר הבא, ולשבט שהוא השבט המחבב את ארץ ישראל, יוסף ומנשה. לכל זה נגיע. בנות צלופחד מגיעות ואומרות, אבינו מת במדבר, ויקרב משה את משפטן לפני השם, ויאמר השם אל משה לאמור, אני חוזר לפסוקים, כן בנות צלופחד דוברות, נתון תיתן להם אחוזת נחלה בתוך אחי אביהם, ולא נעבור על זה עכשיו, ועברת את נחלת אביהן להן. ודרך אגב נון בית, ואל בני ישראל תדבר לאמור, איש כי ימות ובן אין לו, ועברתם את נחלו לביתו. אין לו בת ונתתם את נחלתו לאחיו. אין לו אחים נתתם את נחלתו לאחי אביו. אין אחים לאביו נתתם את נחלתו לשארו הקרוב אליו ממשפחתו וירש אותה. והייתה לבני ישראל לחוקת משפט כאשר ציווה השם את משה. וכמו שאמרנו, זה עקרונות יסוד בחלוקה ובנחלה. הכל המתין לבנות צלופחד. זה לא רק סוגיית בת יורשת נחלה. זה כל המשפחולוגיה. וכל קדימויות הדיני נחלות, הכל פה. המעטפת, נסגור רגע את הסיפור בעל פה בלי להיכנס, בנות צלופחד מקבלות אם כן את מה שהן ביקשו, הן זוכות בנחלה, ובעקבות ההחלטה הזאת מגיעים בפרק החותם את הספר. פרק האחרון, אפשר לראות את זה לשנייה, אנחנו לא ניכנס לזה יותר מדי, אבל נראה את זה ביחד בפרק למדוו. פסוק א', מגיעים ראשי בני מנשה בן יוסף, ראשי האבות למשפחת בני גלעד בן מחיר בן מנשה, ומדברים לפני משה ולפני הנשיאים ולפני ראשי המטות, אגב אותו פורום, נכון? לפני אותו קוורום חשוב וגדול, ואומרים להם כך, בנות צלופחד מצוין, קיבלו נחלה. עכשיו כל אחת מהן תתחתן עם בן שבט אחר, ואנחנו, נו, נגרע את נחלתנו. יפה מאוד. אומר להם יוסף, נו, אומר להם משה, מה נעשה? פליז וייט, הולכים לקודש ברוך הוא. אומר הקודש ברוך הוא, כן בני יוסף דוברים. מכירים את הסיפור עם הרב? אתה צודק, היא צודקת, גם את צודקת. כולם צודקים. כן בני יוסף דוברים, הם צודקים, למה היא גרה נחלתן בגלל הרעיון של בנות צלופחד? נו, אז מה לעשות? אז הסיכום הוא כזה, זה הדבר פסוק וב בפרק למד וב אשר ציווה השם לבנות צלופחד לאמור, לטוב בעיניהם תהיינה לנשים. רק הערה אחת קטנה, אבל זה נשמע דקדקני מאוד, אני לא אתייחס, תזכרו את זה. יש כאן טעות בעברית, לא? זה הדבר אשר ציווה השם, נו, מי רואה פה תעוד עברית? לבנות צלופחד לאמור, לטוב ביניהם במם סופי תהיה נע לנשים. אז אם אתה מקפיד על לשון נקבה וכזאת יפה בתהיה נע, אז מה זה העיניהם? אבל זה בצד, חכו, אך למשפחת מתי אביהם תהיה נע לנשים. אביהם, עיניהם, תהיה נע. ולא תיסוב נחלה לבני ישראל ממתי אל מתי, כי איש בנחלת מתי אבותיו. זהו. והסיום, ותהיינה עכשיו מחלה, תרצה וחוגלה ומלכה ונועה בנות צלופחד לבני דודיהן. פתאום זה לפני דודיהן, ולא דודיהם. לנשים. ממשפחות בני מנשה בן יוסף היו לנשים, ותהי נחלתן על מתי משפחת אביהן, פתאום הכל לשון נקבה. התחתנו הכל לשון נקבה. טוב, זה צדדי, לא צדדי בכלל, נגיע לזה, וכמו שאמרתי, זה חותם את ספר במדבר. נו, זה הכל מעטפת, אני רציתי לדבר על צלופחד, ואי אפשר, נכנסים לבנות צלופחד. אני רוצה לחזור לצלופחד. אבינו מת במדבר. נחזור בטובכם לפסוק הזה. והוא לא היה בתוך העידה הנועדים על השם בעדת קורח, כי בחטאו מת, ובנים לא היו לו. התרגלנו ללמוד ביחד רש"י. רש"י על המקום. והוא לא היה, לפי שהיו באות לומר בחטאו לבדו מת, לא בחטא מתלוננים, ולא בעדת קורח שהיצו על השם, אלא בחטאו לבדו מת, ולא החטאי את אחרים עמו. וכאן עוצר רש"י, ומסיים את הדיבור כך. רבי עקיבא אומר, מקושש עצים היה. ורבי שמעון אומר, מן המעפילים היה. כל זה אחרי שרש"י בפסוק א', תוך כדי שראה את שבעת הדורות, אמר, כשמופיעים כל כך הרבה דורות, באו להגיד שזה צדיק בין צדיקים, וגם בנות צלופחד צדקניות היו. כלומר, צלופחד צדיק. וזה מה שהן אומרות, שהוא לא היה בעדת קורח, ולא בעדת המתלוננים. הוא לא היה בעדת השם הנועדים, חלק מהמפרשים, וכבר רבותינו חז"ל אומרים, לא מהמרגלים, לא מהמתלוננים, לא מקורח. אז הוא היה צדיק. אבל בחטאו מת. רבי עקיבא אומר, מקושש העצים היה. רבי שמעון אומר, מן המעפילים היה. צדיק ממש. את מקושש העצים הוציאו ורגמו בו אבן כל העידה וימות. המעפילים עלו אל ההר מיד אחרי סיפור המרגלים, זוכרים, י' באב, זה הימים שלנו, הם עולים אל ההר, אין השם בקרבכם, הם מעפילים, הם מורדים בהשם, הם אומרים הננו ועלינו, והם מוקים ומחוטטים, זה הלשון של הפסוק, ויקום ויקטום עד החורמה. רש"י לא מביא מדרש אלא כאשר זה נצרך לפשט, ראינו את זה פעמים אין ספור בשיעורים. רבי עקיבא אומר, מקושש העצים היה. אגב, מקושש העצים והמעפילים, שניהם היו מיד אחרי חטא המרגלים. המעפילים היו יום אחרי, ומקושש העצים, רש"י אומר, שבת שנייה הייתה, כנראה, לפי המפרשים של רש"י, מיד אחרי פרשת המעפילים. בשנה השנייה במדבר, חודש מנחם אב, שתי הטרגדיות, מרגלים, מעפילים, מקושש העצים. בנות צלופחד מגיעות אל משה מתי, כשהן בשנה ה-40. הן כבר נשואות? הן לא נשואות. זאת אומרת שהקטנה שבהן היא לפחות בת 40. הקטנה שבהן, נכון? כי אבינו מת במדבר. בסדר? אין כאן מקום לטעות. הקטנה שבהם היא לפחות בת 40. הגדולה אינני יודע בת כמה. 40 זה מינימום. אתם מבינים פשט? ועומדות חמש הבנות האלה, זו תופעה. בבית המדרש לפני משה ולפני אלעזר ולפני הנשיאים, והן מחכות לא רק לנחלה, הן מחכות גם לגאולה. מאחורי המילים שלהן, בלי להגיד אף מילה, עומדות חמש נשים צדקניות גדולות דור, גדולות עולם. פרשת הנחלות מגיעה אל העולם על ידן, לא על ידי משה. מגלגלין זכות על ידי זכאי. עומדות חמש הנשים הללו, ומבקשות ישועה. ממש מגילת רות. לא רק את הנחלה אתה מקבל, אלא גם בנות צלופחד מבקשות להיגאל. הפרשה לא מסתיימת, אלא בהפי אנד של ותהיינה לבני דודיהן לנשים. אתם זוכרים אגב את הבעיה שלנו עם לשון זכר ולשון נקבה? שאלנו למה כתוב לטוב בעיניהם תהיינה לנשים? רב לייזר בן יעקב אומר דברים קשים מאוד, שכבר היו מבוגרות כל כך המבוגרות שבהן, וכבר לא היו ראויות לבנים. וראו את עצמן בלשון זכר. מדהים. לטוב בעיניהם תהיינה לנשים. ונעשה נס שניסים בעולם, וכולן יולדות וממשיכות. הן מדברות על נחלה, הן מדברות על גאולתן האישית, והן מדברות על הגאולה שלהן כיולדות בעולם. הן מונעות את עצמן מנשים, הן מונעות את עצמן מאישות, מחתונה. זה דבר פלאי, לא שמים לב לזה כשקוראים. אם היה אבינו שמת במדבר, או מקושש העצים, או מהמעפילים, בין כך ובין כך. אבל השאלה הבסיסית היא מה רש"י רוצה, למה זה חשוב כל כך? השאלה הזאת ניסח רבי יהודה בן בתירא בגמרא במסכת שבת כנגד רבי עקיבא, כשרבי עקיבא אמר שמקושש העצים, צלופחד מקושש העצים היה, נעמד רבי יהודה בן בתירא ואמר, עקיבא, בין כך ובין כך אתה עתיד ליתן את הדין. מה שנקרא עברית פשוטה. זה הרי לא משנה מה יצא, אתה את הדין הולך לתת. אם זה נכון מה שאתה אומר, שמקושש העצים היה צלופחד, הכתוב הצניע ואתה מפרסם? מה, אתה מדליפן? אם זה לא נכון, אז איך אתה הוציא גנאי על מישהו? רבי עקיבא לא עונה. רבי שמעון בר יוחאי, תלמידו של רבי עקיבא, הולך דווקא למעפילים. אז אם הוא צדיק, אז מה הסיפור? ואיך זה קשור? ואיך זה עוזר לנושא של בנות צלופחד? ואיך זה קשור לנחלה? במסכת בבא בתרא, כותבים בעלי התוספות בסוגיה הזאת, סוד גדול. הם מדברים על מקושש העצים בלא קשר עכשיו לצלופחד. ובעלי התוספות אומרים מקושש העצים, אני קורא את לשונם, מסכת בבא בתרא, דף קי"ט, ומעשה המקושש היה בתחילת 40 מיד אחר מעשה מרגלים. הוא מזכיר את העניין שלא ניסית אחת מהן קטנה מ-40 שנה. ונאמר במדרש, מקושש העצים, תשמעו זה פילי פלאות, לשם שמיים נתכוון. צדיק או לא צדיק שאלנו. שהיו אומרים ישראל כיוון שנגזר עליהן שלא להיכנס לארץ ממעשה מרגלים, שוב, אין מחויבים במצוות. עמד וחילל שבת, כדי שיהרג ויראו אחרים. אתם שומעים את דברי חז"ל? מקושש העצים, מדרש פלא שצריך להבין מה הוא רוצה בכלל. האנונימי הופך אצל רבי עקיבא לשם עם כתובת. צדיק בין צדיקים. ולשם שמיים נתכוון. אגב, מה עשה מקושש העצים? חילל שבת. בדמיוני תמיד, כשאני ראיתי את זה שסקלו אותו בחילול השבת, פרשה נוראית, היא מחרידה כל ילד שהוא קורא את זה, כל אדם. אני ראיתי מחלל שבת. תאר מחלל שבת, מה עושה מחלל השבת? מה הוא עושה? כדי לעצבן את... מה הוא עושה? מדליק אש. נכון? תנו דוגמה, אני יודע, מבעיר אש. מה הוא עשה מקושש העצים? מה הוא עשה? קושש עצים. על איזו מלאכה הוא עבר? מה המלאכה שהוא עבר? הרי זה דאורייתא, זה סקילה. מה הוא עבר? הוצאה מרשות לרשות. זה פילי פלאות. מקושש העצים הוציא מרשות לרשות. יש מלאכה אחת בשבת שכולם מסתבכים בה, מה היא בכלל מלאכה? וזה מלאכת הוצאה. זה לא מבעיר, זה לא תופר, זה לא בונה, זה לא... מה המלאכה? הוא מוציא מרשות לרשות. כיוון שראו ישראל בחטא המרגלים, שנענשו ונאמר להם אין כניסה לארץ, זאת אומרת, כולם יודעים ייאוש גמור, 40 שנה, כל מי שנמצא פה מת. עמדו והתייאשו ממה? מהמצוות. מהמצוות. עמד אדם אחד ומסר את נפשו, קפץ על הרימון, זינק. ומסר את נפשו מוזר מאוד. על מה? כדי שיראו מה זה חילול שבת. אבל לא סתם מה זה חילול שבת, אלא מה זה מלאכת הוצאה בשבת. גם שם אגב משה רבינו לא ידע מה עושים, כי לא פורש מה יעשה לו. וזה מוזר מאוד, הרי פורש מה יעשה, כתוב מות יומת. אבל לא פורש באיזו מיטה. ויש מהמפרשים שאומרים, לא פורש שגם מלאכת תוצאה היא סקילה כמו כל מלאכה אחרת. והוא רק קושש עצים. הוא לא הבעיר, הוא לא בישל, הוא קושש עצים. אני אחזור מיד למקושש העצים. מה היה סיפור המעפילים? מסתיים סיפור המרגלים. אולי נסתכל שם בפנים, זה בתוכנו, זה גם הפרשה שלנו והימים שלנו בתשעה באב. סיפור המעפילים, אנחנו שוכחים אותו, אנחנו זוכרים את המרגלים, כי זה הסיפור הארוך, כי זה תשעה באב, אבל במוצאי תשעה באב בלילה עולים המעפילים, והטרגדיה של המעפילים מגיעה. ועכשיו בא, אומר לנו רבי שמעון בר יוחאי, המעפילים, שזה ודאי כיסתה תורה, אני לא ידעתי כמה, אני לא ידעתי מי, לא ידעתי שמות, זה אנונימי. המעפילים זה צלופחד. הרמטכ"ל של המעפילים, המוביל, מי שהוביל את הרעיון, צלופחד, או זה או זה, מקושש העצים או המעפילים. בעל הטורים אומר על המילה ויעפילו גימטריה צלופחד. תבדקו, בעל הטורים, צמחו עליו. ויעפילו גימטריה צלופחד. מה היה שם אצל המעפילים? פרק י"ד. פרק י"ד בסוף. תשמעו מה זה. תגידו לי מה זה מזכיר לכם. וידבר משה את הדברים האלה אל כל בני ישראל, ויתאבלו העם מאוד. כל סיפור המרגלים, המגיפה, שכל העם יום לשנה, יום לשנה, נגמר. זה היה פסוק למתת בפרק י' ד', פסוק מ'. וישכימו בבוקר, ויעלו אל ראש ההר לאמור הננו, ועלינו אל המקום אשר אמר. את מי זה מזכיר לכם? הקידה. זה הכל אותה מילים. וישכימו בבוקר, ויעלו אל ראש ההר, לאמור, הננו. פעם ראשונה הביטוי הזה מופיע בעולם. הנני פגשנו, ועכשיו הננו. ועלינו אל המקום אשר אמר השם, כי חטאנו. זה לא תיקון? זה לא וידוי? זה לא תשובה? ויאמר משה, למה זה אתם עוברים את פי השם והיא לא תצלח? אל תעלו, כי אין השם בקרבכם ולא תנגפו לפני אויביכם. כי העמלקי והכנעני שם לפניכם ונפלתם בחרב. כי על כן שבתם מאחרי השם ולא יהיה השם עמכם. הם אומרים חטאנו להשם, רוצים לעשות. אומר להם משה, אל תעלו. הדבר האחרון שאפשר להגיד שהם מעפילים לתיאבון. אתם מבינים שמקושש העצים והמעפילים זה מוסרי נפש, זה שני מסירויות נפש, מסירות נפש גמורה מנוגדת להלכה. למען העם, למען התורה, למען הארץ. משהו הפוך על הפוך על הפוך שצריך להבין אותו. מקושש העצים לשם שמיים נתכוון, אמר העם, די מצוות, אין מצוות, מספיק מצוות, אין ארץ ישראל, אין תקווה, אין כלום, די. ואז הולך מקושש העצים, מיד מיד נחזור אליו, והמעפילים, אותו סיפור הפוך. מה אמרו? חטאנו במרגלים, נתקן. האפילו, האפילו. ויאפילו לעלות אל ראש ההר, ואהרון ברית השם ומשה לא משהו מקרב המחנה, וירד המעליקי והכנעני היושב בהר ההוא, ויקום ויקטום עד החורמה. שני הסיפורים האלה היו אחד אחרי השני. הם מופיעים אחד אחרי השני. וצלופחד הוא או זה או זה. לבנות צלופחד באות ומזכירות מי אבא. אני חושב שיש פה דבר פלא פלאות. מה קרה אחרי חטא המרגלים? והתאבלו העם מאוד. הייאוש הוא מוחלט, הייאוש הוא גמור. השאיפה של העם הזה הייתה כשהוא יצא מהר סיני לבוא אל ארץ ישראל, עם משה רבינו, ושיבוא משיח לעולם. שתהיה פה גאולה שלמה בעולם. זו הייתה המגמה. מתחילים עיכובים. סיפור המרגלים מביא לייאוש מוחלט. ואז קם אדם, וחושש מדבר אחד. אם אין ארץ ישראל באוויר, ואין ל-40 השנים הקרובות ארץ ישראל, אבל זה לא ל-40 השנים הקרובות, אין לאף אחד מהאנשים פה, מבני 20 ועד בני 60, ארץ ישראל בעולם, כי כולם ימותו פה במדבר. אין עתיד. אין גאולה בארץ. המסקנה המתבקשת היא, אין מצוות. מה הוא עושה? זה דבר פלאי. אתם יודעים מה זאת מלאכת הוצאה של שבת? מלאכת הוצאה בשבת נאמרה בתורה כבר בפרשת בשלח, עוד לפני 10 הדיברות. שם נאמר, אל יצא איש ממקומו. מלאכת הוצאה בשבת אומרת את הדבר הבא. זו ההלכה הראשונה בשבת. היא פתיחת הלכות שבת ולא מכירים אותה. אדם קונה את המקום שבו הוא שובט. 4 האמות שבהם אתה תשבוט בשבת, הם 4 האמות שלך. 4 האמות האלה הם מקומך. המקום הזה הוא המקום שאתה קנית. ממנו לוקחים 2,000 אמה, הוא נקודת השבט, שבת. נקודת השבט היא מה שקוראים פיקס פוינט. אותה נקודה לא משתנה. כשאנשים אומרים שבת, הם חושבים מיד על שביטה מפעולות. זה נכון, אבל זה משני. שבת פירושו התיישבות. שבת פירושו ליצור ישיבה. שבת פירושו זה דבר פלאי פלאות. לקנות מקום בעולם שאין בו מקום. אין ארץ ישראל. אין ארץ ישראל פיזית. שבת כתוב בחסידות, היא בחינת ארץ ישראל. אתם מבינים מה הנקודה? אין ארץ ישראל. אין אפשרות להגיע לקדושת המקום לכל בני הדור הזה. הם קיבלו את זה כהחלטה סופית, יום לשנה, יום לשנה. ואז הם מתייאשים מכל המצוות. כי אין בעצם לאן. ואז קם אדם וקופץ על הרימון. ולוקח את מלאכת הוצאה בשבת ומגלה שעל מלאכת הוצאה בשבת חייבים סקילה כי היא ראש המלאכות. ומגלה שליהודי יש כוח ליצור קודש, ליצור מקום אינסופי בארבע האמות שהוא נמצא בהם. ליצור שבת. איך אמר הקדוש ברוך הוא לשבת? לכל הימים בראתי בן זוג. ורק לך לא. כנסת ישראל יהיה בן זוגך. השבת היא היסוד הראשון 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 של קדושת הזמן הרבה 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 מאות ואלפי שנים לפני שקיבלנו על עצמנו להגיע לקדושת המקום. יותר מאלפיים שנה יעברו עד שיבוא הקדוש ברוך הוא אל אברהם ויגיד לו, לך לך אל ההר ותקדש אותו. ויחולו, זה הפתיחה של הבריאה. האדם נברא ערב שבת כדי להכניס את כל העולם לשבת. כדי לתת לכל העולם את השביטה שלו. כדי לתת לכל חיה את השם שלה, צריך שהאדם יכניס את העולם לשבת. האדם לא נברא לעשות. הוא לא נברא לפעול, הוא לא נברא ביום הראשון, הוא לא נברא ביום השני, הוא לא נברא ביום השלישי, לא ביום הרביעי, גם לא ביום השישי עד חצות. הוא נברא כדי לקחת את התקע ולהכניס אותו לשקע. הוא נברא כדי לתת משמעות לכל העשייה. הוא נברא כדי להעניק שבת לכל הבריאה. המלאכה שנמצאת בראש כל המלאכות היא מלאכת הוצאה. היא לא מלאכה. היא לא מעשה. היא לא יצירה. היא לא נראית מלאכת מחשבת כמו כל מלאכה אחרת ב-38 המלאכות האחרות. אבל היא האבא של כל המלאכות. מלאכת הוצאה אומרת שהאדם אין לו מקום. השביטה אומרת שהאדם קונה את מקומו ועכשיו הוא צינור של האלוקות. הוא נותן לאלוקות להופיע בעולם. מקושש העצים לא גילה לאף אחד שלשם שמיים נתכוון. גם לא למשה. אילו היה מגלה מקושש העצים שהוא עושה את זה לשם שמיים, זאת לא הייתה מסירות נפש. אתם מבינים למה צריך להקריב משה את משפטן לפני השם? ארבעים שנה בנות צלופחד הן הבנות של מקושש העצים מחלל השבת הרשע. והן לא נושאות אנשים והקטנה שבהם בת ארבעים. ועכשיו הן באות לבית המדרש לפני משה ולפני אלעזר ולפני הנשיאים והן אומרות, זה כבר דור אחר. כל בני הדור שהיו אז לא נמצאים. זאת השנה ה-40. זה ערב הכניסה לארץ. אבינו מת במדבר בחטאו מת. ויקרב משה את משפטן לפני השם. לשם שמיים נתכוון. אתם יודעים מה הן מבקשות? הן מבקשות נחלה בארץ ישראל. הן מבקשות שביתה. הן מבקשות ארבע אמות. הן מבקשות שדיני נחלות יושלמו, וכשהם ישלמו יתברר שאין לך יהודי שאין לו ארבע אמות. אם אין לו בן, בת יורשת במקום בן, ואם אין בת, אח יורש, ואם אין אח, קרוב יורש. דיני נחלה אומרים, אין לך יהודי שאין לו מקום. אבל לא יש לו מקום, כי עכשיו יהיה לו בטאבו מקום פיזי. יש לו מקום, כי אין לך יהודי שאין לו את הארבע אמות שבהם הוא מביא את הקדוש ברוך הוא הנה בעולם. אבינו מת במדבר, והוא לא היה בעדת העם המתלוננים, והוא לא היה בעדת קורח, והוא לא יצא לו על משה ולא על תורתו. ואם מהמעפילים היה, זה מדהים. הרי מה קורה? מרגלים. נו, אז מה התוצאה? עכשיו נוצרות שתי תנועות בעולם. תנועה אחת אומרת, אין טעם למצוות. והתנועה השנייה אומרת, אתם יודעים מה זה אין טעם למצוות? אין טעם למצוות זה להתבולל. אין טעם למצוות זה להשכיל ולהיעלם. אין טעם למצוות זה אמנסיפציה. אין טעם למצוות זה להיעלם בעולם. אין גאולה, אין סיכוי, אין טעם לשום דבר. ואז קמה התנועה השנייה, אתם יודעים מה אומרת התנועה השנייה? מעפילים לארץ ישראל. יש ארון השם, אין ארון השם. יש משה, אין משה, מסירות נפש. קבוצה אחת אומרת, אין ערך לכלום. קבוצה שנייה אומרת, יש ערך למקום, גם אם אין השם. והיא מוסרת את נפשה על זה, במסירות נפש. והיא מתכוונת לשם שמיים. ושניהם אסונות. מקושש העצים והמעפילים הם שתי התנועות שאו את זו או את זו, זו וזו, זו ו... לא יודע איך. מישהו שאל אותי בתחיית המתים, מה יהיה צלוף חד? מקושש העצים או מהמעפילים? אמרתי לו, צלוף חד יקום ויגיד, רבי עקיבא אומר שאני מקושש העצים ורב שמעון אומר שאני מהמעפילים. וזה יהיה צלוף חד. כי יש רבי עקיבא, זהו ככה זה. רבי עקיבא אומר ורבי שמעון אומר שרשי מביא, רשי בא להגיד את היסוד של מה זה נחלה בארץ ישראל, אל תתבלבלו, בנות צלופחד לא באו לדבר על תן לנו קושן, תן לנו טאבו, תן לנו בית. בנות צלופחד לקחו את יסוד הנחלה והפכו אותו לדבר הכי אינסופי, הכי קדוש בעולם. ועל שמם יהיו כל דיני נחלות. אלה הנשים שמחבבות את הארץ. בנות צלופחד הן בנות צלופחד, בן חפר, בן גלעד, בן מחיר, בן מנשה, בן יוסף. אלה הנשים שממשיכות את השבעה דורות כל הדרך. אלה הנשים שלא היו בחטא המרגלים. אלה בנות צלופחד שמסרו את הנפש ולא נשאו אנשים. כי הן חייבות להמשיך את הנחלה של אבא. הן ידעו את הסוד שאף אחד לא ידע. ועכשיו הן מגיעות לבית המדרש ואומרות, אבינו בית במדבר. מי גואל אותנו? והן ממשיכות למסור את הנפש, כי ההלכה של לבני דודיהן תהיינה לנשים, היא הלכה מה שנקרא אד הוק. אתם יודעים מה יהיה בטו באב? בטו באב תהיה חגיגה גדולה בעזרת השם. ומה הסיבה הראשונה לחגיגה הגדולה של טו באב? שהותרו שבטים לבוא זה בזה. אתם יודעים מה הפירוש שהותרו שבטים לבוא זה בזה? כתוב בפרשה שקראנו במסעי, זה הדבר אשר ציווה השם, לא תיסוב נחלה לבני דודיהם תהיינה לנשים. אומרים חז"ל, זה הדבר. עכשיו הן תהיינה לבני דודיהן לנשים. אבל מיד אחר כך, אישה מתחתנת ולוקחת איתה את נחלתה, ועוברים מנחלה לנחלה. זה רק דין מיוחד שבנות צלופחד שמסרו את הנפש קיבלו על עצמן. סיפור שמתחיל 40 שנה לפני מקושש עיצים או מהמעפילים, ונגמר בסוף ספר במדבר, בספר של נחלות הארץ. כי אם יש מי שיסבירו מה פירוש בעומק של נחלה בארץ ישראל, זה רק בנות צלופחד. איך מדייקים שם בסוף? דיברנו על לשון זכר ולשון נקבה. מתי הן הופכות להיות לגמרי לגמרי בלשון נקבה? ותהיינה מחלה, תרצה וחוגלה ומלכה ונועה בנות צלופחד לבני דודיהן לנשים. ממשפחות בני מנשה בן יוסף היו לנשים ותהי נחלתן על מטה משפחת אביהן. פתאום התורה יודעת לדבר עברית. מבינים? כשהן התחתנו ונעשו למה שהן רצו, הן נהיו לנון שהן ביקשו. לפני כן הם היו במם. הם הבינו שהם מושג. הם הבינו שהם תפקיד. לטוב בעיניהם במם תהיינה. לא משה רבינו גילה את פרשת הנחלות. יש מעט פרשות שמתגלות בעולם רק על ידי התערותא דלתתא. רק ההתערותא דלתתא יכולה לגלות את זה. משה רבינו, אם היה מגלה את פרשת הנחלות, זה היה חוק. פרשת הנחלות תהיה חוקת משפט. אבל היא חייבת להתגלות מהמסירות נפש למטה. יש עוד פרשה אחת כזאת, זוכרים? פסח שני. לא משה רבינו יגלה מה דינו של מי שהיה תמה או בדרך רחוקה. משה רבינו רק יגיד שיש פסח. ואז יבואו אנשים שהיו תמאים או בדרך רחוקה מהמקומות הכי נמוכים בעולם ויגידו, משה רבינו, לך לבדוק אצל הקדוש ברוך הוא, כנראה חסר משהו. לא יכול להיות שליהודי אין חג חירות. תבדוק. לא יכול להיות שאין פסח למי שהיה תמה בפסח. זו שאלה כל כך מוזרה. זה לא נכון בשום דבר, עבר מועדו, בטל מועדו, עבר זמנו, בטל קורבנו, בכלל לא שייך. אבל זאת ההתערותא דלתתא שאומרת, משה רבינו, אנחנו נגלה את זה. זאת מסירות הנפש שמגלות בנות צלופחד ואומרות, אבינו בחטאו מת. הוא מת בחטאו וכך הוא נראה וכך הוא נתפס. הקרב את משפטנו לפני השם. והוא יגלה את מה שגילה צלופחד בעולם. מפרשת המעפילים מפה ומפרשת מקושש העצים מפה. משתי התנועות המסוכנות האלה, של אין שבת ואין כלום, או יש ארץ ישראל ואין כלום. משתי התנועות האלה שכל כך כל כך זועקות מתוכנו, מגיעות בנות צלופחד. ומסיימות את ספר במדבר על כל פרשת הנחלות כולו. לעולם יקראו הפרשות האלה בשבועות של בין המצרים. לעולם יקראו הפרשות של התקווה, של האמונה הזאת, מתוך המסירות נפש, לא רק במושגים גדולים, אלא במושגים האישיים, האישותיים, הכי הכי אינטימיים, בפרשות שלקראת ושבתוך בין המצרים ושלקראת תשעה באב. תשעה באב הוא היום של חטא המרגלים. והפרשות שאנחנו קוראים לקראת תשעה באב, הן הפרשות של הבירורים, איך מתקנים את חטא המרגלים, ולא בצורה שניסו לתקן. לא מצד מקושש העצים, ולא מצד המעפילים. ערב טוב.